שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר נזקים, בהלכות נזקי ממון, בפרק השלישי ובו 15 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הבהמה מועדת לאכול פירות או ירקות וכיוצא בהן. לפיכך, אם נכנסה לרשות הנזק ואכלה דברים שדרכה לאכול אותן, משלם נזק שלם, שנאמר וביער בשדה אחר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. ומכאן למדים שהחיוב חל רק ברשות הנזק. ואם אכלה אותן ברשות הרבים, פטור. ואם נהנת, משלם מה שנהנת, לא מה שהזיקה. כלומר, אם אכלה את הפירות ברשות הרבים, הגם שהוא פטור מתשלום הנזק, מכל מקום חייב הוא לשלם לנזק את מה שחסך באכילה זו. שאם לא הייתה אוכלת, היה צריך להוציא ממון כדי לאכילה, כמבואר בהמשך. הלכה בעת כיצד? נכנסה לרשות הנזק ואכלה שומשומין, או לוט, ארמונים או צנוברים וכיוצא בהן, שדרכה לאכול מאכלים אלו בשווה דינר, משלם דינר, שזהו כל סכום הנזק. ואם אכלה אותן ברשות הרבין ונהנת, שהייתה לה תועלת באכילה, והיא לא הזיקה לה, רואים אותן כאילו הן סעורין או אמיר. כלומר, רואים כאילו אכלה מזון בסיסי וזול, ומשלם את השווי של מזון כזה כפי המידה שאכלה בהמתו, שיכול לומר לו שלא היה מעוניין בהוצאה יקרה על מזון לבהמתו. הוא משלם דמי אמיר או דמי סעורים בזול, שיכול המזיק לבחור במין שמחירו נמוך יותר מבין שני המינים שרגילים לאכיל בהמות, סעורים או אמיר, ומשלם את כמות האוכל שאכלה לפי מין זה. הלכה ג' אכלה אוכלין הרעים, שבעליה בוודאי לא היה רוצה להאכיל אותה בזה, כגון שאכלה חיטים, הועיל ולא נהנת, פטור, שהזיקה ברשות הרבים וגם לא נהנתה מכך, ולפיכך פטור לגמרי. אכלה אוכלין שאין דרכה לאוכלן, ואכילתה ממעשה משונה ואין בו הנאה, כגון שאכלה כסות או כלים, בין ברשות הנזק בין ברשות הרבים, משלם חצי נזק. כדין קרן שהנזקי בהמה תמה חייבים חצי נזק בין ברשות הנזק ובין ברשות הרבים, שזה שינוי הוא אכילת כסות וכלים. ולכן דינה כקרן, ודרך בני אדם להניח כליהם וכסותם ברשות הרבים עד שינוחו מעט. זהו הסבר לטעם החיוב ברשות הרבים, שניתן היה לומר שמאחר שהראשון שינה והניח חפצה ברשות הרבים, ייפטר בעל הבהמה ששינתה ואכלה מדברים אלו, על פי העיקרון שנזכר לעיל בפרק ב' שכל המשנה הוא בא אחר ושינה בו, פטור. אך מכיוון שדרך האנשים להניח כליהם וכסותם לזמן מה ברשות הרבים, אין זה נחשב שינוי. הלכה ד' בהמה שהייתה עומדת ברשות הנזק ותלשה פירות מרשות הרבים ואכלתן ברשות הנזק, הרי הדבר ספק, ספק אם הולכים אחר המקום שבו אכלה את הפירות, ואז יהיה חייב נזק שלם כדין שן ברשות הנזק, או שמה הולכים אחר המקום שבו היו פירות הנזק מונחים, ואז יהיה פטור מנזק שלם וחייב במה שנהנת. לפיכך, אינה משלמת אלא מה שנהנת. ומן השאר פטור מצד הספק שהמוציא מחברו עליו הראיה, ואם תפס הנזק במה שהזיקה כדין התופס ממון במקרה ספק, אין מוציאין מידו, שהרי ברשותו אכלה, ושם הולכים אחר מקום האכילה כאמור לעיל. הלכה ה' כלב שנכנס לחצר ונטל פת או בשר והוציאן ישות הרבים או לחצר אחרת ואכלן שם, משלם מה שנהנה, אף על פי שהמאכלים היו מונחים בישות היחיד, מכיוון שהאכלם בפועל בישות הרבים, משלם מה שנהנה ולא מה שהזיק, שאין דיני שן תקפים, אלא בישות הנזק. אכלן בשדה של בעל לחצר, כלומר הוציא את האוכל מן החצר אל שדהו של בעל החצר, גם אם נמצא בריחוק מקום, משלם נזק שלם, כאילו אכלן בתוך החצר, שהרי בישות הנזק אכל, שרשות הניזה כוללת לא רק את חצרו, אלא את כל המקומות שבחזקתו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה אבל, בהמה שאכלה אוכלים שאין דרכה לאוכלן, אבל אוכלת היא אותן על ידי הדוחק, שאין היא אוכלת אותם כרגיל, אך בשעת רעב דרכה לאכול גם דברים אלו, כגון פרה שאכלה סעורים, וחמור שאכל קרשינים, מין קטנית או דגים, וחזיר שאכל חתיכת בשר, וכלב שליקק את השמן, וחתול שאכל את התמרים, וכן כיוצא באלו, אם אכלה ברשות הנזק, משלם נזק שלם. חלים בזה כל דיני שן, שכל שדרכו לאחל בשעת הדחק, הרי הבהמה נהנית ממנו ונחשב כדבר שדרכו לאחל, וברשות הרבים פטור, ואם נהנת, משלם מה שנהנת. הלכה זין, חיה שנכנסה לישות הניזק וטרפה ואכלה בהמה או בשר, בין שאכלה את הבהמה כולה או בין שאכלה מקצת בשר, משלם נזק שלם, שזהו דרכה לטרוף בעלי חיים קטנים, אבל כלב שאכל כבשים קטנים או חתול שאכל תרנגולים גדולים, הרי זה שינוי, הוא משלם חצי נזק, שאין דרכם בכך, ומאחר שזה משונה, דינו כקרן, הוא משלם חצי נזק. הלכה אחת, סל שיש בו לחם, ולחם הוא מאכל שדרך הבהמות לאכול על ידי הדחק, ונכנס חמור לחצר הניזק, ושיבר הסל ואכל הלחם, שיבר את הסל כדי להגיע ללחם ולאוכלו, משלם על הסל ועל הלחם נזק שלם, שזהו דרכו, שפעולת האכילה מצריכה את שבירת הסל וחייב על הכל מדין שן. וכן שעיר עיזים שראה לפת וכיוצא בו על פי החבית, ונסתבך בחבית, כלומר טיפס עליה כדי להגיע ללפת, ואכל את הלפת ושיבר את החבית, משלם על שניהם נזק שלם. כשם שדרכו לאכול, כך דרכו להתעלות בכלים ולעלות כדי לאכול, וכן כל כיוצא בזה. והגם שלעיל בפרק ב' נאמר שאין דרכו של גדי בטיפוס, כלומר מדובר בטיפוס סתם, אך לשם אכילה דרכם שגדיים לטפס. אבל אם נכנס החמור ואכל את הלחם ואחר כך שיבר את הסל ואכלו, שלעיסת הסל ושבירתו לא היו חלק מתהליך אכילת הלחם אלא איזק סתם, משלם על הלחם נזק שלם כדין שן, ועל הסל חצי נזק כדין קרן, וכן כל כיוצא בזה. הלכה תת, בהמה שאכלה מתוך הרחבה, שעמדה ברחבה של רשות הרבים ואכלה, בין דרך הליכתה, בין שעמדה ואכלה, משלם מה שנהנת כדין שן ברשות הרבים, ואפילו חזרה על צדדי הרחבה ואכלה מהם, שהוציאה ראשה לצדדים ואכלה, שעדיין נחשב הדבר לשן ברשות הרבים, אבל אם הניחה את הרחבה והלכה ועמדה בצדי הרחבה, כשכל גופה שם ואכלה, משלם מה שהזיקה, שמקום זה נחשב כרשות הניזק. אכלה מפתח החנות, משלם מה שנהנת, ומתוך החנות, משלם מה שהזיקה. הלכה יוד הייתה מהלכת ברשות הרבים ופשטה את צווארה ואכלה מעל גבי חברתה, מאכל שהיה מונח על גבי בהמה אחרת, ואפילו עמדה, משלם מה שנהנת, שכן דרך הבהמות לאכול זו מעל גבי זו, והרי זה כי בהמה עומדת ברחבה ואוכלת מצידי הרחבה, ואם קפצה ואכלה על גבי חברתה, שלא התעתה את ראשה בלבד אלא עמדה וטיפסה על חברתה כדי להגיע לאוכל, משלם מה שהזיקה, שגבי חברתה כחצר הניזק הוא חשוב, כלומר מקום זה דינו דומה לחצר הניזק, וכשקופצת הרי נכנסת ממש עם גופה לחצר הניזק, וחייב נזק שלם כדין בהמה שעזבה את הרחבה, והלכה לצידי הרחבה לאכול שם. הלכה י' בהמה שהוחלקה באבן או במימי רגליה ונפלה לגינה, ונחבטה על גבי פירות וירקות, נפלה להם ובכך הזיקה להם, או שאכלה לאחר שנפלה לשם, משלם מה שנהנת ולא מה שהזיקה, שכן כניסתה לגינה הראה באונס ואין בעליה השם בכך. אפילו הלכה מהרוגה להרוגה ואפילו נשארה שם כל היום כולו, אינו משלם אלא מה שנהנת, כל עוד נשארה באותה גינה, הרי הוא פטור על אכילתה שהרי נכנסה באונס. ומה הנאיה יש לה בחביתה שעליה צריך לשלם? שהרי מצאה מקום רך על גבי הפירות והירקות ולא נתרזקו איבריה. אבל אם ירדה כדרכה ואכלה, משלם מה שהזיקה שבעליה אחראי על כניסתה לשם וזהו נזק שן ברשות הניזק. ואפילו תנפה פירות במי לידה. כלומר אם ילדה שם ולד והזיקו מי הלידה את הפירות והרי הנוסה על מעשה הזק שכזה, משלם מה שהזיקה מפני שתחילתו בפשיעה, כניסת הבהמה לגינה, וכל שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. ולעצם החיוב על מעשים שאינם אכילה כגון תינוף, כבר התבאר שבכלל נזקי שן כלולים מעשים רבים שיש לה בהם הנאה. וכן אם דחפת החברתה ונפלה, שבשעה שהעביר את בהמותה ממקום למקום, הן נדחקו יחד ואחת נדחפה ונפלה לגינה, משלם מה שהזיקה, משום שפשע בדרך העברת הבהמות, הרי הוא חייב, גם שהנפילה עצמה הייתה באונס, מפני שהיה לו להעבירן אחת אחת, כדי שלא ידחפו זו את זו. הלכה י' ב' הוחלקה ונפלה לגינה, ויצאת וחזרה לגינה והזיקה שם שוב, אף על פי שחזרה שלא לדעת הבעלים, שלא ראה שהיא נכנסת שוב לגינה זו, משלם מה שהזיקה, מפני שהיה לו לשומרה שלא תחזור, שהדבר ידוע שכיוון שידעה דרך הגינה, הרי היא חוזרת מאליה, שידוע שאם תסתובב בחופשיות, אלך שוב לאותה הגינה, משום שהיא מכירה את הדרך אליה, ורוצה לאכול שם. ולכן ירידתה לשם נחשבת לפשיעה, אף על פי שהגיעה לשם בהתחלה באונס. הלכה י' ג', הקדר שהכניס גדרותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות, ושברתן בהמתו של בעל הבית, פטור. שאין אדם מתחייב הנזכה בהמתו בתוך רשותו, ואם הוזכה בהן, בהמת בעל הבית, בעל הגדרות, חייב. ואם הכניס ברשות, פטור. שהרי בעל הבית ידע שעלה הכניס את גדרותיו והיה צריך להיזהר. אמנם אם הוזקו הגדרות, אין בעל הבית מתחייב על כך. ואם קיבל עליו בעל הבית לשמור את הגדרות, שאמר במפורש ישמור על מה שמכניס הקדר, בעל הבית חייב. לא רק שהקדר פטור הנזכה בהמת בעל הבית, אלא שבעל הבית גם מתחייב על הנזק לכלי הקדר. בהלכה הבאה, הלכה י"ד, דיני המכניס פירות הנזכרים בפסקה זו דומים לדיני המכניס גדרות, כפי שהתבאר בהלכה הקודמת. הלכה י"ד, וכן אם הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, והחלתן בהמתו של בעל הבית, פטור. ואם הוחלקה בהן והוזקה, בעל הפירות חייב, ואם הכניס ברשות, פטור. ואם קיבל עליו בעל הבית לשמור את הפירות, בעל הבית חייב. הכניסן שלא ברשות והחלתן בהמתו של בעל הבית והוזקה באכילתן, בעל הפירות פטור, מפני שהיה לה שלא תאכל. ואם הכניסן ברשות והניחו בעלי חצר את זה שירשו בחצר לשומרה, כלומר שירשה בעל החצר לאדם אחד להיכנס שם עם פירותיו, וישירו בחצר לבדו על דת שישמור את הנמצא שם, והחלתן בהמתו של בעל הבית והוזקה באכילתן, בעל הפירות חייב, שכיוון שראה בהמה אוכלת דברים המזיקים להביא ניחה, חייב, שהרי אין בעלי חצר מצוין שם להעביר הבהמה מהם, שהיה על בעל הפירות למנוע מהבהמה לאכול דברים שמזיקים לה, וכיוון שישירו שם בעל הבית, עברה אליו אחריות השמירה, וחייב אגם שהכניסם ברשות. ומעשה באישה שנכנסה לאפות בתנור בבית שכנותיה, והניחו אותה ונתעלמו כדי שלא יביטו בה בעת לישתה ואפייתה. כלומר, הלכו משם ועזבו הלבדה מפני הצניעות שמגלה זרועותיה במהלך העבודה, ובה עז של בעל הבית ואכל הבצק ומת, וחייבו החכמים לשלם דמיו, וכן כל כיוצא בזה. הלכת את דבר המקדיש בתוך שדה חברו שלא ברשותו, ואכלתן בהמתו של בעל השדה, פטור בעל השדה, שלא הורשה נזק להכניס שם את גדישו, ואם הוחלקה בהן והוזקה, בעל הפירות חייב. אם הוזקה בהמה בדרך שאיננה אכילה, בעל הגדיש חייב על כך. אכלתן והוזקה באכילתן, פטור. כמבואר לעיל בהלכה י"ד שלא הייתה בהמתו של בעל השדה צריכה לאכול מהגדיש. ואם הגדיש ברשות, בעל השדה חייב על היזק הגדיש, אף על פי שלא קיבל עליו לשמור. וזה בניגוד למבואר לעיל בהלכה י"ג, שאין בעל הבית חייב בנזק עד שיקבל עליו לשמור, וכאן הדין הוא אחר. שהשומר בגורנות, כיוון שאמר לו אקדש בכאן, כמי שאמר לו אקדש ואני אשמור לך, הוא חשוב. כלומר, השומר הוא בעל השדה עצמו, וכשנתן רשות להכניס גדיש למקום זה, הרי זה ברור שהוא מתחייב בשמירתו, גם אם לא אמר זאת בפירוש. שכן זהו תפקידו שם. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר נזקים הלכות נזקי ממון בפרק השלישי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר נזקים הלכות נזקי ממון בפרק הרביעי ובו 14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם הכונס צאן לדיר ונעל בפניהם בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, כלומר יציבה מספיק בשעת רוח מצויה, אך לא ברוח קיצונית, ויצאת אחד מבהמותיו בדרך כלשהי והזיקה, פטור, ששמירה זו מספיקה לרוב למנוע מהצון לצאת, ומאחר ששמר עליה כראוי, פטור. ואם אין הדלת יכולה לעמוד ברוח מצויה, או שהיו כותלי הדיר ראוין, גם אם הדלת חזקה, הרי לא נעל בפניהם כראוי, וסביר היה שיצאו. ואם יצאת והזיקה, חייב. ואפילו חתרה ויצאת, אפילו אם היא חפרה תחת הדלת או הגדר הראועה ויצאת, ואפילו נפרצה, מחיצה בלילה או פרצוה ליסטים, פרצו את השודדים, בעל הצון חייב. ואף על פי שמקרים אלו נדירים ולא היה יכול לצפותם ולכן מוגדרים כאונס, חייב בעל הצון לשלם שהרי פשע בשמירתם. ואדם חייב על דבר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס. הייתה מחיצה בריאה, מחיצה חזקה העומדת ברוח מצויה, ונפרצה בלילה או שפרצו הליסטים ויצאת והזיקה, פטור, שאין זו אשמתו שנפרצה מחיצה באופנים חריגים כאלו. הוציאו הליסטים והזיקה, הליסטים חייבים, שמשעה שהוציאו לגניבה היא נכנסה לרשותם, וחייבים בשמירתה ובנזקיה במקום הבעלים. אבל אם רק פרצו לה את הקיר ולא גנבוה בפועל, פטורים, מכיוון שלא נכנסה לרשותם. הלכה ב' הפורץ גדר לפני בהמת חברו ויצא והזיקה, אם היה גדר חזק ובריא, ולא הייתה יכולה לצאת בלא פרצה זו, חייב. ושונה דין זה מדין הליסטים שבהלכה הקודמת שפטורים אם פרצו, משום שכאן מדובר שפרץ את הגדר בכוונה כדי שהבהמה תצא ותזיק. ואם היה כותל רעוע ועשוי ליפול בקלות, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, שמאחר שהכותל היה רעוע, חייבים הבעלים לשלם שהרי תחילתו בפשיעה, והפורץ חייב מדיני שמיים שהרי גרם לבעלים לשלם. וכן הנותן שם המוות לפני בהמת חברו, והחלטו וניזוקה מכך, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, שלא הייתה בהמה צריכה לאכול, והוא לא עשה שום מעשה זק בידיים, אלא שנהג שלא כעוגן. הלכה ג' המעמיד בהמת חברו על גבי קמתו של חברו, כלומר לקח בידיו את בהמת חברו אל קמתו של אדם אחר, ואכלה בהמה מן התבועה, המעמיד חייב לשלם מה שהזיקה, והגם שאין זו בהמתו, משעה שלקחה להזיק הוא נכנס תחת הבעלים להיות אחראי עליה ולהתחייב בנזקיה. וכן אם היא קישה, כלומר אם היכה אותה במקל, כדי שתלך לקמה, עד שהלכה לקמת חברו והזיקה, זה שהיא קישה חייב, שגם הקאה נחשבת כהולכה ממשית, והוא אחראי לכך שאכלה את התבועה. הלכה ד' המוסר בהמתו לשומר חינם, או לנושא שכר, או לסוחר, או לשואל, נכנסו תחת הבעלים, להתחייב בנזקיה, ואם הזיקה, שומר חייו. במה דברים אמורים? בזמן שלא שמרוע כלל, ומשום שפשעו, חייבים בתשלום. אבל אם שמרוע שמירה מעולה כראוי ויצאה והזיקה, השומרים פטורים, שיציאתה היא בגדר אונס, והם פטורים כשם שהבעלים פטור במקרה זה. שמרוע שמירה פחותה, שהיא שמירה כראוי, אם שומר חינם הוא פטור, שזו שמירה מספיקה במסגרת שמירתו, שהרי לא מקבל שכר, והבעלים חייבים. נראה שמדובר בשור טעם הזקוק לשמירה יתרה כדי לפתור את בעליו, ואין די לו בשמירה כראוי. והבעלים נושאים בתשלום, שלא מסרו לשומר את כל האחריות, שהרי רמת שמירתו מצומצמת. ואפילו המיתה את האדם ודינה להיסכל, ואם היא מועדת להריגה משלם בעליה גם כופר, ואם שומר שכר או סוחר או שואל הוא, חייבין. שלאלו יש אחריות גדולה יותר, ולכן אם לא שמרו את הבהמה בשמירה מעולה, הם מתחייבים על הנזקים. הלכה ה' היא ניחה בחמה, אפילו חתרה ויצאת והזיקה, חייב זה שהיא ניחה שם, אף על פי שבדרך כלל פטור כשחתרה במקום מגודר כראוי. שכיוון שהיא ניחה בחמה, הרי מצטערת ובורחת, ועושה כל שאפשר לה לעשות, שידוע שמתוך צער החמה תעשה בהמה הכל כדי לברוח, ולפיכך הנחה זו היא פשיעה, וחייב המניח גם אם הייתה שמורה היטב. הלכה הבאה, מסר בהמתו לחרש שוטה וקטן כדי שישמרו עליה, ואלו נחשבים כמי שאין בהם דעת לשמור, אף על פי שהיה שור קשור, הבעלים חייבים, שלא היו צריכים לסמוך על אנשים אלו, שדרכו של שור וכיוצא בו להתיר הקשר ולצאת ולהזיק, נמתוח ולשחק עם החבל, ועם הזמן יכול הקשר להיפרם, אפילו שמרוע שמירה מעולה בקשירה ובנעילה, וחתרה ויצאה והזיקה, הבעלים חייבים, שכאמור שומרים אלו אין בהם דעת ואין בשמירתם תועלת, והיו הבעלים צריכים לדעת שהחבל עתיד להיפרם, ומחובתם לדאוג לפיקוח תמידי על השור ולמעקב על כך שאינו משתחרר. לפיכך נחשבים הם פושעים במסירת הבהמה וחייבים בכל נזק. הלכה הזין, מסר שורו לחמישה ופשע בו אחד מהן, שאחד מהן לא שמר כראוי, ויצא והזיק, אם אינו משתמר אלא בחמישיתן, זה שפשע בשמירתו חייב, שפשיעתו היא שגמר לכך שהבהמה הזיקה. ואם משתמר בשארן, אלו הנשארין חייבין, שכיוון שהאחד פשע בשמירתו, היה כל אחד מהנשארים אחראי לשומרו. הלכה אחת, שאלו, כלומר אדם שאל שור מחברו בחזקת תם ונמצא מועד, שהיה שור מועד והשואל לא ידע על כך ונגח השור והזיק, אם ידע השואל שהוא נגחן, ידע שדרכו לנגוח, אבל לא ידע שהוא עד בבית דין, ושכעת הוא בגדר שור מועד, הבעלים משלמים חצי נזק, שכל מקום שהוא הולך הרי שם בעליו עליו, והשואל משלם חצי נזק, שאפילו היה תם כשעלה בדעתו, חצי נזק היה משלם, שהרי ידע שהוא נגחן, וקיבל עליו אחריות לשומרו מנגיחות אלו. ואם לא ידע השואל שהוא נגחן, אין השואל חייב כלום, והבעלים משלמים נזק שלם, שיכול לומר לבעלים ששאל שור סתם, ולא אלא בדעתו שהוא עשוי לנגוח, ולפיכך לא קיבל אחריות לשומרו מנגיחות ולהתחייב בנזק שיעשה. הלכה תת, שאלו כשהוא תם והוא עד בבית השואל, שנגח שם שלוש פעמים ועידו בו בפני בית דין, והחזירו לבעליו, חזר לתמותו. הואיל ונשתנת רשותו, בטלה ההעדה, מכיוון שההדעה נעשתה בבית השואל, היא אינה תקפה כשחוזר לבעלים, שמעבר לרשות אחרת מבטל את ההדעה, והבעלים משלמים חצי נזק, כדין שור תם, והשואל פטור, שהרי החזירו ואין לו כל חלק בנזק שהסב השור. הלכה יוד, שומר שקיבל עליו שמירת גוף הבהמה בלבד, אבל לא שמירת נזקיה, שיכול השומר להתנות עם הבעלים על הגבלת האחריות שמירתו, וקיבל עליו לשמור שלא תוזק, אך לא קיבל לשומרה שלא תגרום נזק לאחרים. והזיקה, פטור מלשלם, והבעלים חייבים לשלם, שכל עוד לא עברה אחריות לשומר, אחראי הבעלים על הנזק. קיבל שמירת נזקיה, אך לא קיבל לשמור שלא תוזק, והזיקה, השומר חייב, ואם הוזקה, פטור. והבעלים עושים דין עם המזיק, שהגם שהשומר פטור על הנזק, יכול הבעלים לתבוע את המזיק עצמו. הלכה י' מסרה שומר לשומר אחר, כדי שישמור במקומו, והלכה בהמה והזיקה, השומר הראשון חייב לשלם לניזק, שהוא התחייב לבעלים להיות תחתיו בשמירת הבהמה שלא תזיק. שהשומר שמסר לשומר חייב, והרי הניזק אומר לו, למה לא שמרת אתה בעצמך ומסרת לאחר, שלם לי אתה, ולך עשה דין עם השומר שמסרת לו אתה. מסרה השומר לבנו או לבן ביתו או למסעדו, לאדם שמתגורר איתו או לעוזרו, ודרכו של אדם למסור דברים שלא אצל אלה, נכנסו תחת השומר להתחייב באחריות הנזקין וחייבין. הלכה י"ב, כל שומר שנתחייב לשלם ואין לו, והיה מזיק תם, שהוא משלם חצי נזק מגופו, הרי הניזק משתלם מן הבהמה שהזיקה. הניזק גובה את התשלום מהבהמה עצמה כדין הרגיל של שור תם, וישאר דמי מה שגבה הניזק חוב על השומר לבעל הבהמה. כלומר, השומר חייב לבעלים את אותו סכום שלקח הניזק. הלכה י"ג, כל בהמה שהזיקה פירות מחוברים לקרקע ועדיין צריכים לינוק ממנה כדי לגדול, משארים מה שהזיקה ב-60 על מנת לקבוע את תשלום הנזק, ומשלם זה שנתחייב לשלם בין הבעלים ובין השומרים. כיצד? הרי שאכלה בית שאה, שמין, מעריכין 60 בצעה באותה השדה, כמה היה שווה. עומדים, אילו הייתה קרקע זו בגודל 60 בתי שעה, מהי הערכה עם תבואה זו שבתוכה? וכמה הוא שווה עתה, אחר שנפסדה בו השעה? כמה שווה אותו השטח כאשר יש בו פחות שעה אחת של תבואה? הוא משלם השאר, משלם את ההפרש. וכן אם אכלה קו שישית שעה או רובע רבע שעה, אפילו כלח אחד, שמין אותו ב-60, שבכל שיעור שאכלה מעריכים, עומדים בדרך זו. הלכה י' ד', אומר הרמב״ם, אכלה פירות גמורין שאין צריכין לקרקע, שסיימו להבשיל, אלא שעודם מחוברים, משלם את דמי פירות גמורין בשוויהן, כפי ששווים בפני עצמם ולא ב-60, שדינם כפירות תלושים. עם שעה דמי שעה, ועם שעתיים דמי שעתיים. הרי שאכלה פירות דקל אחד, שלא בשלו כל צורכם, וכן הקוצץ פירות דקל חברו והחלן, וגם שמדובר באדם שגוזל ומזיק ולא בבהמה, דינו שווה לעניין זה. אם היה דקל רומי וכיוצא בו שאין התמרים שלו יפות, משארין אותו ב-60 על גב הקרקע. שומדים כמה ערך הקרקע עם פירות בכמות של פי 60 ממה שאכלו, וכמה שווי בלי הכמות שאכלו, וכפי שעושים בפירות הצריכים לקרקע כמבואר לעיל בהלכה י' ג'. ואם דקל פרסי הוא וכיוצא בו שהתמרים שלו יפות ביותר, משום שפירותיו יפים ועיקרים, אין דרך למוכרו כחלק מקרקע גדולה, אלא בפני עצמו, משארין הדקל בפני עצמו כמה היה שווה וכמה הוא שווה עתה, אחר שאכלו מפירותיו. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר נזקים הלכות נזקי ממון בפרק הרביעי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר נזקים הלכות נזקי ממון בפרק החמישי ובו 10 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, בהמה שהייתה רואה נפשה, שהייתה לבדה שאינו תחת השגחת הרואה, ונכנסה בשדות וקרמים של אחרים, אף על פי שעדיין לא הזיקה, מטרין בבעלה 3 פעמים, שישמור על בהמתו מללכת ברשות אחרים. אם לא שמר בהמתו ולא מנעה מלטעות, יש רשות לבעל השדה לשחוט אותה שחיטה כשרה, כדי שלא תזיק לו, ואומר לבעליה, בואו מיכרו בשר שלכם. מפני שאסור לאדם להזיק ולשלם מה שהזיק, אפילו לגרום הנזק אסור. הלכה ב', לפיכך אסרו חכמים לגדל בהמה דקה וחיה דקה בארץ ישראל במקום השדות והכרמים, לפי שהן פושטות לשדות ומזיקות שם, אלא ביערים ובמדברות שבארץ ישראל, שאינם מקומות של ישוב ולא מצוי שיוזקו שם אנשים, ומגדלים בסוריה בכל מקום. סוריה היא חבל ארץ גדול שכבש דוד המלך בצפון מזרח לארץ ישראל, ודינה כארץ ישראל לדברים מסוימים, אך לא לעניין זה. הלכה ג', 10 תנאים שינהגו ישראל זה עם זה לפנים משורת הדין ולא יקפידו על זכויותיהם, יתנה יהושע עובד דינו בשעה שחילק את הארץ, ואלו אין. יתנה שמראין בהמה דקה ביערים, שיכול אדם לראות בהמה דקה ביער פרטי של אחרים. שילניהן גסין, יערות עם עצים גדולים שאין הבהמה מזיקה להם הרבה, אבל אין מראין שם בהמה גסה שהנזק שלה גדול יותר. ויער שילניו דקין אין מראין בו לא גסה ולא דקה, אלא מדעת בעליו שייתן בעל היער את רשותו. וכן ניתנה שיהיה כל אדם מותר ללקט עצים משדה חברו, ואין הדבר נחשב לגזל, והוא שיהיו עצים פחותים וקרובים להיות קוצים, שאין בהם תועלת של ממש לבעל השדה, כגון איזמה והיגה מיני קוצים, והוא שיהיו מחוברים ולחין, שנוח לבעלים שיעקרו מחמת שיונקים מן הקרקע, אבל בתלושים מקפיד הבעלים ומעוניין בהם, ובלבד שלא ישרש, שלא יעקור, שייתכן שהבעלים מעוניין שימשיכו לגדול שם לצורך כלשהו, אבל שאר עצים אסור, שהם חשובים לבעלים, והרי זה גזל. וכן ניתנה שיהיה כל אדם מותר ללקט עשבים העולים מאליהן בכל מקום, חוץ משדה טלטן שזה רעה לבאמה. טלטן הוא גרגרנית יוונית, חילבה, צמח המשמש לאכילת אדם ולאכילת בהמה, ומאחר שרוצה את הטלטן לאכילו לבהמה, ומעוניין לאכילה גם בעשבים. וכן ניתנה שיאדם קוטם נטיעה בכל מקום, כלומר חותך ענף מן האילן על מנת לנוטעו אצלו באדמה, חוץ מגרופיות של זית, ענפי הזיתים הצומחים בצד האילן, ומכיוון שהם קלים יותר להשרשה, הבעלים מעוניין בהם, ואינו קוטם מן האילנות אלא כזית וחבצה. כך כתוב הנוסח בכתב היד, והוא נוסח קשה, ויש שגרסו כאן בזית כבצה, ופירושו שבעץ זית גדול מותר לקצוץ ענפים באופן שיניח מענף במקום חיבורו לגזע אורך של כבצה. ובקנים ובקפנים מן הפקק ולמעלה, שבענף היוצא בגפן וכן בקנה יש כהן קשרים, ובהם ניצני התחדשות של הענף, ומותר לקצוץ מן הקשר הקרוב ליציאת הענף ומעלה. ובשאר האילן, מחובו של אילן, מענפים שבצדדים החיצוניים של העץ שמחביאים את עיקרו, לא מחודו, לא מענף העיקרי העומד במרכז האילן. וכשהתיר לקטום, לא התיר אלא מחדש שאינו עושה פירות, שגדל באותה שנה ולא מצמיח עדיין פירות, ולכן אין הפסד בקציצתו, אבל לא מישן שעושה פירות, ואינו קוטם אלא ממקום שאינו רואה פני חמה, שלא ייקח מן הענפים החיצוניים או מופנים כלפי החמה, ששם הפירות גדלים ומתבשלים היטב. וכן ניתנה שהמעיין היוצא בתחילה, מעיין חדש, בני אותה העיר שיצא בגבולם, מסתפקין ממנו, נהנים ממנו, אף על פי שאין עיקרו בחלקם. לכל בני עיר שבשטחה נמצא המעיין, מותר להשתמש במעיין, ולא רק לבעל החלקה שבה נובע המעיין. ואין לאחרים להסתפק עמהם ממנו. לתושבי עיר אחרת אין רשות להשתמש במעיין. וכן ניתנה שיהיה כל אדם מותר לצוד דגים מים טבריה, מים כנרת, והוא שיצוד בחכה בלבד, אבל לא יפרוס כלה ויעמיד ספינה שם, שאין הדייג מותר שם אלא בכמות קטנה יותר, ולא על ידי עמדת ספינות ומלכודות גדולות, אלא בני השבט שהגיע אותו הים בחלקם, שרק שבט נפתלי שים הכנרת נפל בנחלתו, יכול לצוד באיזה אופן שירצה. וכן ניתנה שכל אדם שצריך לנקביו שנזקק להתפנות, מסתלק מן הדרך ונכנס אחורי גדר שפגע בו למקום פרטי ונפנה שם, ואפילו בשדה מלאה קרקום שהוא תבלין יקר ויש הפסד גדול אם נזוק, ונותן משם צרור ומקנח. מותר לו לקחת צרור אדמה ולקנח, ואגם שיכול להזיק בכך לשדה רשאי לעשות כן. וכן ניתנה שכל התועה בין הקרמים וחלצה בין מפסג ועולה, ומפסג ויורד, מפסק וחותך את האזמורות כדי לפלס לו דרך עד שיצא לדרכו, עד שיצא מן הקרם. וכן ניתנה שבזמן שירבה עתיד ברשות הרבים או נקייה המים, יש לעובר דרכים להסתלק לצדדי הדרכים ומהלכין שם, אבל פי שאין מהלכין בדרך שיש לה בעלים. וכן ניתנה שמת מצווה, מת מישראל שמושלח בדרך ואין לו קוברים, שמצווה על כל אדם לקוברו, קונה מקומו ונקבר במקום שימצא בו, גם בשדה של אדם פרטי, והוא שלא יהיה מוטל על המצר, על הגבול בין שני שדות ואי אפשר לקוברו שם, ולא בתוך תחום המדינה, בתוך תחומה של העיר. אבל אם נמצא על המצר או שהיה בתוך התחום, מביאו לבית הקברות. הלכה ד', שלמה תיקן, הוסיף על תקנות יהושע שיהיו עוברי דרכים מותרים בימות החמה להלך בשבילים שיש להן בעלים, שבילים שבשדות, ובכך מקצרים ההולכים את דרכם, עד שתרד רביעה שנייה. מותר להן להלך בשבילים עד שתרד רביעה שנייה, עד עונת הגשמים השנייה, כי מתקופה זו ההילוך יכול לקלקל את התבואה שנזרעה בשדה. הלכה ה', ותקנות אלו של יהושע ושלמה נוהגות בכל מקום, אפילו בחוץ על הארץ. הלכה וב, ומשירד הטל בבבל, ששם הקרקע רטובה יותר, אסור להלך בשבילין שיש להם בעלים, גם בימות החמה, כל זמן שיורד טל, שדריסת הרגל קשה אז לקרקע. הלכה זין, אף על פי שאין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, בשדות ובקרמים, מותר לשהותה קודם לרגל 30 יום, שצריך בשר לכבוד החג, וקודם למשתה בנו 30 יום, שמחת חתונת בנו, ואירועים אלו מצדיקים את החזקת הבהמה בבית. והטבח, שוחט המוכר בשר, לוקח ושוחט, לוקח ומשעה, עד שישחוט מעט מעט, קונה ומחזיק בכמות שצריך למכור, וכך לא יחזיק בהמה לזמן ארוך מדי, ובלבד שלא תצא ותראה בעדר, אלא כל המשאה משאה בתוך ביתו, שגם היתר זה הוא בתנאי שישארו הבהמות בתוך הבית, כדי שלא תזיק. הלכה אחת, הוא כבר עשו בבל כארץ ישראל לאסור בה גידולי בהמה דקה וחיה דקה, מפני שהיו רוב השדות והכרמים שם באותן הימין של ישראל. הלכה תת, וכן אסרו חכמים לגדל החזירים בכל מקום ולא את הכלב, שעלו לנשוך או להבעית את האנשים, ואם גידל כלב רע, מנדים אותו עד שיסלק אותו, אלא אם כן היה קשור בשלשלת, אבל מגדלו כלבים בעיר הסמוכה לספר, עיר של ישראל הקרובה לגבול המדינה, והיא צריכה שמירה יתרה, ביום כושרו ובלילה מתירו, שבלילה עיקר הסכנה, ואז גם אין אנשים בחוץ ואין לחשוש להם. ואמרו חכמים, ארור מגדל כלבים וחזירים, מפני שזה כאן מרובה ומצוי, ולגבי החזירים ניתנו טעמים נוספים, כגון מעשה המובא בגמרא הנוגע לחזיר שנשלח לבית המקדש במקום קורבן התמיד, וככלל ראו חזל בחזיר חיה מאוסה ביותר. הלכה י' אומר הרמב״ם, רואה שעשה תשובה ונשארו בידו בהמות שגידל באיסור, אין מחייבין אותו למכור מיד את כל הבהמות, משום שיש בכך הפסד מרובה וימנע מתשובה, אלא מוכר על יד על יד, מעט מעט. וכן מי שנפלו לו כלבים וחזירים בירושה, אין מחייבין אותו למכור מיד, אלא מעט מעט. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר נזקים, הלכות נזקי ממון, בפרק החמישי, על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, שתבוא אלינו תקף ומיד, ממש ממש, אחי אדוננו מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.